אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, יושב ראש ועדת העלייה והקליטה, חבר כנסת עודד פורר, שלום.
שלום רב.
מה שלומך?
אתה יודע, האמרה היא שאני מנסה להגיד היום זה כמו כולם, קשה להגיד שהכל בסדר.
תראה, אתמול בערב, ביום שלישי, החליט גוטרש, וזה היה אחרי שנוטל וטו אמריקאי במועצת הביטחון על החלטה נגד ישראל. העצרת הכללית של האום שדנה בהצעה המצרית לקרוא לעצירת המלחמה, החלטה שהיא כמובן ללא גינוי לחמאס, עברה ברוב מוחץ של 153 מצביעים שהרימו את ידם בשביל ההחלטה המרושעת הזאת, הייתי אומר. 23 מדינות נמנעו, 10 מדינות התנגדו. בין השאר הייתה מדינה שיש לי הכבוד לייצג אותה פה בישראל כקונסול שלה, והשגרירה כותבת לי כך. אני אתרגם את זה. אני מתנצלת על האמירות המבישות של מזכ"ל האום גוטרש בנושא המחבלים, מחבלי החמאס. אני מסכימה ותומכת בדברי שגריר ישראל ארדן. מזכ"ל האום, בושה לך ובושה לארגון שאתה עומד בראשו. כתבה את זה באנגלית, אבל אני הקראתי את התרגום שלה בעברית, ואני רוצה לשאול אותך. הרי בעצם החלטה כזאת של 153 מדינות שקוראות לישראל להפסיק את המלחמה, להפסיק את המלחמה זה בעצם הפסקת אש, לא פרמננטית. הם לא מתכוונים לזה. הם מתכוונים לזה, הם קוראים לזה הפסקת אש פרמננטית, אבל מה הם אומרים בעצם? שהחמאס בעצם יישאר כגוף טרוריסטי. הם אומרים בעצם בכך, ניתן להם עוד הזדמנות. מה שלא ישמידו בשבעה לאוקטובר, אולי ישמידו אחרי זה. מה שהם אומרים בעצם, זה משדרים לחיזבאללה, אתם רואים? עכשיו תשארו שם איפה שאתם נמצאים, וכל המאמצים להעיף אותם מעבר לליטני, אם בטובות ואם במלחמה, כנראה יקשלו. איך כל כך הרבה מדינות לא מבינות שהאיום הזה הוא איום על אירופה ועל העולם החופשי?
תראה, ראשית, צריך להגיד את מה שברור לכולם. הארגון הזה הוא ארגון שאיבד את הלגיטימיות המוסרית שלו כבר מזמן, ארגון האום. זאת לא הפעם הראשונה ולא האירועים הראשונים. אני רק אזכיר לך שהדר גולדין ואורון שאול נחטפו בזמן הפסקת אש הומניטרית שהייתה בגיבוי של ארגון האומות המיוחדות, ומאז ועד היום לא עשה הארגון הזה דבר וחצי דבר כדי לשחרר אותם, ובאותו עניין גם כעת. לצד זאת, אני גם, אתה יודע, אני תמיד מסתכל מה אנחנו יכולים לעשות אחרת, ומה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. אני לא חושב שהיינו יכולים לשנות את ההחלטה, אבל בהחלט, אני חושב שמדינת ישראל ידעה ויודעת לגייס יותר תמיכה בעולם, ברמת ההתנהלות השוטפת.
הפעם שעברו שלושה, היום עשרה.
זה חלק, זה עדיין לא מספיק.
שהתנגדו, ודאי,
זה עדיין לא מספיק. אני חושב שמדינת ישראל ידעה לעשות.
אבל זה רוב מוחץ, 153 מדינות.
צריך להסתכל מה אנחנו עושים ברמת ההסברה שלנו, מה אנחנו עושים ברמת מערכת יחסי החוץ שלנו, כמה מדינת ישראל פעילה, וזה לא משהו שאתה מתקן אותו בשבוע. צריך להסתכל על כל השנה האחרונה, ומה הייתה הפעילות שלנו. האם הרחבנו, אתה יודע, כשאביגדור ליברמן היה שר חוץ, למשל, הוא פתח את מדינת ישראל, הוא היה, אני חושב, שר החוץ הראשון מאז גולדה מאיר שביקר באפריקה. מתוך רצון לגייס את המדינות האלה שאפשר לגייס אותן.
הוא הלך, הוא נסע לאפריקה.
נכון. והצלחנו לגייס חלק מהמדינות האלה לתמיכה בנו, כמובן שהם לא עושות את זה בהתנדבות, אלא במערכת יחסים שהיא מערכת יחסים בילטרלית, שאנחנו גם מסייעים להם, אם זה בחקלאות, אם זה בבריאות. גם אני כשר חקלאות הייתי בקשרים מאוד טובים עם השרים האפריקאים, כי יש לנו מה לתת להם. אגב, אפילו עכשיו יש משבר גדול של עובדים זרים בחקלאות, זאת הזדמנות, אפשר היה לפתוח ולהביא לכאן עובדים מכמה וכמה מדינות. הממשלה הזו פשוט מנותקת מכל העשייה ברמה המדינית, אני חושב שזה כישלון קולוסלי, ובתוך כך זה לא מוריד כהוא זה מהאחריות של מזכ"ל האום, שחייב להתפטר בעיניי, עוד אחרי האמירות הקודמות שלו, כולל האמירה הקשה, שאומנם חזר בה במין חצי התנצלות כזו, אבל מדובר באובדן מאורות ברור, כשאנחנו נמצאים במצב שבו, אני חושב שדווקא הנשיא ביידן הגדיר את זה טוב, יש פה רוע טהור, ארגון חמאס הוא רוע טהור, אין הרבה מאוד מקרים שבהם אתה רואה את התגלמות הרוע, כל כולו רוע, ופה העולם החופשי צריך לבחור האם הוא נמצא בצד של הטוב או בצד של הרע, כל מי שכרגע נותן איזשהו גיבוי לחמאס, בוחר להיות בצד של הרעים, והוא גם זה שישלם את המחיר אחר כך, ופה מדינת ישראל צריכה להיות מאוד מאוד איתנה, אני חושב שמזה אנחנו כן צריכים ללמוד, עד כמה חשוב הקשר, וידוק הקשר עם ארצות הברית של אמריקה, מה שהממשלה הנוכחית חטאה בו בעשרת החודשים הקודמים, אני לא צריך לחזור על האמירות של, אני יודע, חבר הכנסת וטורי ואחרים, ושרים בממשלה שהתבטאו כנגד הנשיא ביידן, לא פעם ולא פעמיים, אבל הוא הוכיח את ידידותו האמיצה, שמתייצב לצידנו, כמו שאני לא חושב אף נשיא אי פעם מתייצב לצידנו.
חד משמעית, ויותר מזה אני אגיד לך, שמעתי אתמול איזה שהן ביקורות, גם אנשים פוליטיים, כנגד האמירה של ביידן, על זה שצריך לדאוג בנושא ההומניטרי, ולאפשר להכניס עוד מסעיות ואוכל ועוד דברים שחשובים למסכנים האלה שם.
לא מסכנים.
יש שם גם מסכנים. לא כולם, אבל כן. אני יודע, 75% הצביעו חמאס, אז מבחינתי זה...
לא רק זה, אני מסתכל מי השתתף, מי השתתף בטבח של השבעה באוקטובר, הרי יחד עם כוחות הנוח'בה, אזרחים וצעירים ומבוגרים ופועלים שעבדו פה, אני מבחינתי מסכנים.
אני מקבל את זה. אבל יחד עם זה, אתה לא יכול להגיד לא לנשיא האמריקאי. וכשהוא אומר, יש לכם זמן מוגבל, הוא לא אומר בדיוק מתי, אבל אנחנו מבינים. ואני שומע פוליטיקאים שמדברים, איך הייתי אומר, בצורה לא מכבדת. יכול להיות שהוא אומר את זה, ביידן אומר את זה, יש לו בחירות, עוד, אני לא יודע כמה, מספר חודשים. הבחירות האלה מצבו לא טוב, גם בגלל הסיוע לישראל. האם הדברים האלה נאמרים באמת? כי מצד אחד הוא אומר, תשמידו אותם עד הסוף, ובצד שני הוא אומר את מה שהוא אומר.
תראה, קודם...
יכול להיות שזה בכלל איזשהו מס שפתיים לבוחרים שלו, ואנחנו לא מבינים את זה, ועל זה אנחנו כועסים? כי זה לא בסדר. ראשית... לא בסדר מה שאנחנו עושים. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא נשיא ארצות הברית, והוא הציל את מדינת ישראל במידה רבה. אבל כל האמירות האלה, אני חושב שהן לא במקום.
תראה, אני חושב שאנחנו כל הזמן עסוקים במה עושה הממשלת ארצות הברית, ופחות במה עושה הממשלה הישראלית. ופה שורש הטעות שלנו. ארצות הברית הוכיחה את החברות ואת הידידות שלה עם מדינת ישראל, היא לא צריכה להסביר לנו את זה, ולא צריכה להצדיק את עצמה בעניין הזה. יש לה את עמדותיה, ולגיטימי שלנו יהיו את עמדותינו. אני מאלה שמתנגדים באופן קטגורי להכנסת כל סיוע הומניטרי כזה או אחר לרצועת עזה, שאין בצידו מחוות הומניטריות כלפי מדינת ישראל. אני חושב שהכנסת מסעיות הדלק, הכנסת מסעיות הציוד, היא טעות איומה שעולה לנו גם בחיי אדם.
אתה יכול להגיד לנשיא...
וגם לא. בהערכת, אני חושב שכן. אני חושב שחלק מהיכולת של ממשלה לתחזק מערכת יחסים מול ידידה, היא לייצר את היכולת להגיד לא. ואת זה ממשלת ישראל לא עושה.
בעיקר לאור עובדה שאתה רואה את המסעיות שאנשי חמאס בוזזים.
אנשי חמאס בוזזים. החיילים שלנו, הלוחמים שלנו, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת ביום רביעי. אנחנו הבוקר כבר התבשרנו על מותם של 10 לוחמים, גיבורים. ובכל יום גם אנחנו מתבשרים לצערי, בשש בבוקר, ההותר לפרסום עם שמות הקצינים והחיילים. שנופלים בקרב, והם באמת נופלים בקרב. צריך לזכור שאת הדלק של החמאס, הוא מגיע ממסעיות הדלק האלה שנכנסות. הדלק שמניע את המנהרות שמהם יוצאים מחבלי החמאס, מגיע מהמסעיות האלה, והציוד והמזון שמגיע מאכיל קודם כל את מחבלי חמאס. וממשלת ישראל הייתה צריכה להיות כזאת שיש לה מספיק יכולת עמידה מול הממשל האמריקאי להגיד, אנחנו, כדי שייכנס ציוד הומניטרי, צריכה להיות מחווה הומניטרית כלפי ישראל. אני מבחינתי הייתי מעמיד את המסעיות האלה על הגבול ואומר אין שום בעיה. הם ייכנסו מיד אחרי הרכב של הצלב האדום שיגיע לבקר את החטופים כדי לראות שהם מקבלים את התרופות שמגיעות להם. והעובדה שאנחנו לא מסוגלים לעמוד מול נשיא ארצות הברית בעניין הזה היא הכישלון של הממשלה. הטענות שלי הן לא לנשיא ארצות הברית. הטענות שלי הן לממשלה וליכולת העמידה שלה בשיח שהוא שיח כן ואמיתי אל מול הממשל האמריקאי, מבלי לבזות אותו ומבלי להשפיל אותו ומבלי לכנות אותו בכל מיני כינויים, שאני שומע את הכינויים
היו
האידיוטים שאנחנו שומעים, היו, ואנחנו מתחילים לשמוע את ניצני הקולות האלה. למה? כי צריכים למצוא מישהו אחר להאשים, הרי אף אחד בממשלה הזאת לא לוקח אחריות, אז בואו נאשים ונגלגל את האשמה עכשיו אל האמריקאים. אני אומר לך, לא, אנחנו זקוקים לאמריקאים, ומי שלכתחילה אמר שיש לנו זמן בלתי מוגבל, טעה והטעה. אין לנו זמן בלתי מוגבל, צריך להבין שאנחנו חיים בעולם שבו בסופו של יום המערכה הזו היא כן מוגבלת בזמן, ובגלל זה העצימות שלה והפעילות צריכה להיות הרבה יותר אינטנסיבית, עם יותר כוחות, דווקא בגלל שאנחנו חייבים להגיע להישגים הנדרשים בזמן קצר יותר. ואני אומר את זה תוך כדי שאנחנו כבר מרחנו את הזמן אל מול גבול הצפון, שהפך להיות, יש למעלה מ-100 אלף איש שהם היום פליטים בארצם מתושבי הצפון, כברווזים במטווח של החיזבאללה. נסראללה הוא זה שקובע את גובה הלהבות, ואומרים לי, אתה רוצה לפתוח עוד חזית? אז יש לי סוד לגלות למאזינים שלנו ולמי שצופה בנו. החזית הצפונית פתוחה, יורים שם יום יום.
זה לא הגיע לדרגה של מלחמה.
זה הגיע, מה לא הגיע לדרגה של מלחמה? סע היום לרחובות קריית שמונה ושלומי, תראה את הערים האלה כערי רפאים. מי יכול להגיד לי שזה לא מלחמה? ערים שלמות במדינת ישראל פונו, לא היה כדבר הזה מאז ראשית הציונות. אנחנו היינו נלחמים כדי להשאיר את האנשים שלנו ביישובים.
מה אתה אומר בעצם? צריך עכשיו לפתוח במתקפה, מלחמה, שעולה להיגרר למלחמה אזורית?
אני חושב שצריך להיות ברור, כלפי כל העולם, וכלפי כל מי שבא איתנו בשיג ושיח מהמדינות השונות שמסייעות לנו מי יותר ומי פחות, שפה לא תסתיים שום מערכה ללא זה שכוחות החיזבאללה יעופו אל מעבר לליטני ויקיימו את החלטה 1701. אני לא שמעתי אמירה ברורה כזו של הממשלה מתחילת הממשלה, זה תמיד בגלגולים.
לא, אני רוצה לתקן פה, צחי הנגבי אמר לפני 3-4 ימים הם יזוזו, שמעתי את ה...
עכשיו הדאגת אותי, כי הוא גם אמר שלא ייכנס דלק לרצועה.
לא, לא, אבל זה משהו אחר.
אז אני אומר לך עוד הפעם, צריכה להיות אמירה ברורה של ראש ממשלת ישראל גם אל מול הנשיא האמריקאי. אגב, דווקא בגלל העובדה שיש כאן היום את כל הכוחות האלה, וצריך להיות ברור שאנחנו גם ניקח את גורלנו בידינו, והדבר הזה לא יכול להימשך עד אין קץ.
אתה יודע מה זה אומר מלחמה מול החיזבאללה?
אני חושב...
150 אלף טילים עם 5,000 טילים מדויקים, שכל ראש של טיל כזה הוא 800 קילו או משהו כזה, ופגיעה ישרה...
יש לך ספק שאם אנחנו לא נרחיק את האיום הזה, בין אם בהסכם, ובין אם בקרב.
אמרת את הכל עכשיו.
יש לך ספק שלא נפגוש איום חמור יותר בעוד שנה?
100%. אמרת אבל את משפט המפתח. אני, מה אני אעשה? אני מוצא את עצמי לפעמים אפילו יותר מיליטנטי. כן, אני יודע שזה יגרום לכאוס אדיר פה הדבר הזה. אבל יכול להיות שלפעמים... בדרכים אחרות ניתן להעיף אותה מעבר לליטני, אבל אם לא, פה לא תהיה ברירה.
אני לא אומר באיזה דרך נעיף אותה, כן. אבל אני ביקרתי השבוע ביחד עם חבר הכנסת ליברמן בגבול הצפון, מועצה אזורית מבואות חרמון, הגענו לכפר יובל, ואנחנו רואים, אומרים לנו, תשמעו, בשביל הזה אל תלכו, תסתתרו מאחורי עצים, בתוך יישוב ישראלי, כן? שכמובן כולו פונה, יש שם רק כוננות, מראים לנו את המגדל, אומרים לנו, אתם רואים את המגדל שם? זה, הוא מתצפת עלינו ברגע שהוא היה... השבוע ביום...
למה לא הורידו אותו את המגדל הזה?
זאת השאלה שאני שואל. איך יכול להיות שהמגדל הזה עדיין עומד?
לא תסביר לי את זה, אני לא מבין את זה.
אני לא יודע להסביר את זה.
בטח אתה.
זה בדיוק מה שאני לא מצליח להבין במדיניות הממשלה. במובן הזה, אנחנו הפכנו להיות לילד הקפות של המזרח התיכון. וכשאתה מאפשר לראות עליך באופן גורף, בלתי פוסק, אפילו מדרום. למעלה מ-35 טילים נורו מכיוון תימן על אילת. מה הייתה התגובה של ממשלת ישראל?
תראה, הצנזור הישרה, אז אני יכול להגיד, אתמול פבר והצנזור הישרה, שישראל מכינה תגובה ראויה למה שקורה בבאבל מנדב.
זה הדברים שמדגים אותי, אתה יודע למה?
למה? כי לא צריך לדבר, אתה אומר.
כי אני הייתי שמח שתגיד לי, הותר לפרסום שהגבנו. אנחנו מספרים ואנחנו מאיימים, אני שומע את שר הביטחון מאיים, ואני שומע את ראש הממשלה מאיים. אני לא רוצה לשמוע איומים, ואני לא רוצה לראות מסיבות עיתונאים. אני רוצה לפתוח את החדשות בבוקר, ולשמוע שמדינת ישראל הגיבה על ירי טילים עליה. אני רוצה לשמוע שמדינת ישראל הגיבה על כך שחסמו את נתיבי השייט.
תגיד, אתה יודע מה?
אנחנו, אגב,
כל, אני מקבל את כל...
אנחנו למעלה מ-60 יום באירוע. זה לא שהאירוע התחיל את כל מקבל... בעוד שבוע או בעוד שבועיים.
אני מקבל את כל מה שאתה אומר, בסדר? למה אתם לא נכנסתם לממשלה ומשם השפעתם ברוח הדברים שאתה אומר?
אני חושב שבממשלת ישראל לא רוצים לשמוע את העמדה שלנו, לא רוצים לשמוע את עמדתו של חבר הכנסת ליברמן. אביגדור ליברמן אמר מהיום הראשון, כן, אנחנו כבר 60 וכמה ימים בתוך המלחמה.
לא, הם רוצים, הראשון, הם הציעו לכם.
הוא אמר לא, הוא אמר אם רוצה אותי ראש הממשלה, ייתן לי מקום בקבינט המלחמה, למחרת אני מגיע. לא היה מקום כזה, אמרו לו בוא תיכנס לממשלה, אנחנו לא צריכים תיק בשביל להגיד אני שר, שאני יושב אצלך ובמקום שתקריא שאני יושב ראש עשייה, תקריא, הוא שר בלי תיק,
ליברמן היה פה לפני כמה שבועות, שאלתי אותו את אותה שאלה, הוא אמר לי לא קראו לי.
נכון, נכון, יקרא ראש הממשלה, יעלה אפילו אצלך בתוכנית, יגיד אני נותן לאביגדור ליברמן מקום בקבינט המלחמה, אנחנו שמים את כל הנושאים האישיים בצד כי הם לא מעניינים, אני חושב שזה נכון שיהיה שם אביגדור ליברמן עם ניסיונו. צריך לזכור, אביגדור ליברמן הוא הפוליטיקאי היחיד לדעתי היום במערכת הפוליטית, שהיה גם שר חוץ, גם שר ביטחון, גם שר אוצר, רואה את שלושת המימדים האלה גם יחד בקבלת ההחלטות שלו, וגם עם יכולת עמידה כזו שיכולה לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו נוהגים אחרת, אנחנו מפסיקים להיות הילד הזה שבכל האזור, כל אחד מרשה לעצמו לזרוק לפה טילים, כל מי שיש לו איזושהי בעיה פנימית, יורה טילים על מדינת ישראל, ואנחנו אומרים שזה טפטוף. אז ראש הממשלה נתניהו הנהיג מדיניות כזו מול חמאס במשך 14 השנים האחרונות. מי שהוביל את ההסדרה מול חמאס, שאמרה, אנחנו ניתן להם דלק, ניתן להם כסף מזומן, זה היה נתניהו בזמנו, אביגדור ליברמן, זאת הסיבה להתפטרותו ממשרד הביטחון. ישיבת קבינט ב-13 בנובמבר קיבלה את ההחלטה הזאת, ב-14 עזב אביגדור ליברמן את הממשלה, מהסיבה הזו בדיוק. הוא אמר, אתם קונים את השקט לטווח הקצר, בזה שאתם משלמים כסף לחמאס, ומפקירים את הביטחון לטווח ארוך. כל הרקטות שנורו עלינו נבנו ופותחו בזכות הכסף הזה שנכנס טובת חמאס, כל המנהרות האלה בזכות הבטון שנכנס, והטנדרים והשופל שראינו הורס את הגדר, עשו את זה באמצעות ציוד שנכנס דרך המעברים, הם לא הבריחו אותו. זה ציוד הומניטרי שממשלת ישראל אפשרה להכניס לתוך רצועת עזה.
מתי המלחמה תסתיים ומה ייחשב לנו כניצחון?
תשמע, אני לא רוצה להתנבא. אני חושב שהזמן שלנו לנהל מלחמה בעוצמה הזו הוא מוגבל, הוא לא בלתי מוגבל. לא רוצה להגיד לך כמה שבועות עוד נשאר, אבל אני כן הייתי סופר את זה בשבועות ולא בחודשים. בתוך הזמן הזה אנחנו חייבים להגיע למצב שבו אין איום חמאס על הגבול הדרומי, ואין איום חיזבאללה על הגבול הצפוני.
זה אומר מה?
זה אומר, אחד, חמאס לא קיים כארגון מתפקד, שולט ברצועה, כארגון
מה עם ראשי החמאס?
בוודאי, כולם דמם מותר. יכול להיות שהם יברחו ונמשיך לרדוף אותם עוד שנים ארוכות, אבל הם לא נמצאים שם. הרצועה צריכה להיות ללא איום חמאסי על היישובים הישראלים. כשבסופו של דבר, גם כשנגיע לתוכנית היום שאחרי, שהציג אותה גם חבר הכנסת ליברמן, שאנחנו היינו שמחים שנראה שליטה מצרית ברצועת עזה, עדיין צריכה להיות רצועת ביטחון של כ-3 קילומטר, שהיא כמו רצועת מוות. מי שנכנס אליה מת,
ארצות הברית וכזו
ארצות צריכה הברית, להיות גם בצפון.
ארצות הברית מתנגדת.
בסדר, גם כאן יש את העמדות השונות במובנים האלה. אני חושב שפה צריכה להיות ממשלה... תראה, הרי מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שאנחנו לא מובילים תהליך.
אבל רגע, רגע. אתה יודע, היה שדה מוקשים בעוטף. היה שדה מוקשים. בשנים האחרונות התחילו לפנות אותו. השדה מוקשים היה בצד שלנו, בצד הישראלי. זה כדי להרחיב את השטחים החקלאים. עשו את זה, ויכול להיות שזאת הייתה אחת הטעויות הכי גדולות שלנו, בין שאר הטעויות, שאפשרנו להם לעבור באמת עם ה-D9 וכל הכלים האחרים שלהם, המכוניות והטרקטורים שלהם, ולהרוס לנו את כל הערים בעוטף.
שורת הטעויות שהייתה לפני השבעה באוקטובר היא פשוט בלתי נגמרת. החל מזה שבמקום שכל מי שיתקרב לגדר יחטוף כדור וידע שאסור להתקרב לגדר.
אבל אין אנשים מהירה.
סליחה?
אין אנשים מהירה.
עבור בזה שאין לך את החיים שם. שמע, אני זוכר שב-2018 התחילו המאומות על הגדר, כך נהגנו, כך נהג שר הביטחון ליברמן, וביצע את הירי הזה והרחיק את האנשים מהגדר. אנחנו בשבועיים שלפני השבעה באוקטובר, היו התפוצצויות על הגדר, היו התפרעויות על הגדר, זה היה, הפך להיות כמו מגרש משחקים של חמאס, ולא עשינו כלום. אז עכשיו אנחנו יכולים למנות עוד שורה, כולל כמה כוחות שהיו שם, יש שם מחדלים צבאיים, מודיעינים, ממשלתיים, ניהוליים, בלתי נגמרים של כל מה שקרה שם. כשאני מסתכל קדימה, אני חושב שהלקח שאנחנו צריכים ללמוד, זה שהגבולות שלנו צריכים להיות נקיים מארגוני טרור. מדינה לא יכולה להשלים עם זה שארגון טרור שולט על הגבול שלה. אחרת אנחנו לא נוכל להיות שם. ורצועת הביטחון הזו חייבת להיות בתוך שטח האויב. זה נכון גם כלפי לבנון, וזה נכון גם כלפי רצועת עזה. אחרת, תושבים לא יחזרו לגור שם, ואתה רוצה שאני אגיד לך משהו? בצדק. בצדק. כי אף אחד לא רוצה לגור כשמעבר לגדר יושב כוח רדואן של החיזבאללה או כוח נוח'בה של חמאס.
תראה, אחד הדברים שאמת קצת הופתעתי, שמעתי אתמול שממשלת קטר הודיעה לשלושה בכירי החמאס לעזוב מיד את השטח שלה, כי הם לא יכולים להבטיח את ביטחונם של אותם בכירי חמאס. מה יש לך להגיד?
קודם כל, אני חושב שבכירי...
מה, הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים?
אני לא יודע. אני כן יכול להגיד לך...
הדברים מדברים בעד עצמם.
אני כן יכול להגיד לך מה צריך להיות ברור. אני חושב שכל איש חמאס, באשר הוא, בין אם ברצועת עזה או בכל מקום אחר בעולם, צריך לדעת...
טורקיה הזירה את ישראל שלא תעז לעשות את זה.
שידעו שחייהם אינם בטוחים. ושהם צריכים להסתתר, אבל גם כאן...
גם בטורקיה.
בכל מקום בעולם. גם כאן אני אשווה את זה למה שעשתה ישראל אחרי טבח מינכן.
הרגה את כולם.
אני לא זוכר שהייתה מסיבת עיתונאים שבה ראש הממשלה דאז גולדה מאיר, הכריזה, אני יוצאת למבצע כזה אחר.
כמה יחידה מיוחדת שחיסלה את כולם.
פשוט, לאט לאט החבר'ה האלה התחילו להעלם. הם כולם ידעו שהם רודפים אותם בלי מסיבות עיתונאים. כרגע מה שאני רואה זה בעיקר מסיבות עיתונאים של ראש הממשלה ושר הביטחון, שמתחרים מי יצעק יותר חזק, אבל מעט מאוד תוצאות. זאת אומרת, לא ראיתי עוד אף אחד מהם עולה בסערה השמיימה. והם כולם צריכים להבין שדמה מותר בכל מקום. בהתייחסות של מדינת ישראל לקטר, אם כבר העלית אותה, אני חושב שכאן יש עוד טעות חמורה של מדינת ישראל, שהיא מאפשרת לקטר לרקוד על שתי החתונות האלה. לא יכול להיות שאנחנו רואים אותה כפרטנרית לשיח. קטר היא חמאס, היא המממנת של חמאס לאורך כל השנים. היא זו שמובילה ומסבסדת את הטרור בכל העולם לאורך כל השנים. ערוץ אל ג'זירה, ערוץ טרור שמהווה השופר של חמאס, ממשלת ישראל נמנעת מלסגור אותו, כי היא לא רוצה להרגיז את הקטרים. ופה אני אומר שוב, דווקא אחרי השבעה באוקטובר, זה גם ההזדמנות שלנו וגם החובה שלנו, המוסרית, להגדיר מי בטובים ומי ברעים. אף אחד לא יכול לרקוד על שתי החתונות. ותאמין לי שקטר, שלא הייתה רוצה להפסיד את הבסיס האמריקאי שנמצא בתוכה, כשהיו מציבים לה את הברירה, בסופו של דבר חמאס היה משלם את המחיר. אבל אנחנו אלה שמאפשרים, ואם אנחנו לא נלחמים בהם, אז אני לא יכול לצפות שמדינות אחרות יבואו בטענות לקטר. אנחנו הראשונים שצריכים להגיד, אל ג'זירה, מחוץ לתחום, קטר היא לא פרטנרית לעניין הזה, יש פרטנרים אחרים. אני בטוח שבמצב כזה, כשמישהו היה מחפש לעשות איתנו מסע ומתן, היה מוצא מטווחים אחרים, יש את המצרים, יש את האמירטים, יש מספיק מטווחים אחרים. לא צריך לתת את הכוח הזה, דווקא למי שמממן את חמאס.
בצודק. ליברמן מדבר על עברת האחריות על רצועת עזה למצרים, וגם על שטחי A לירדן. ברור לך, שגם בירדן וגם במצרים ממש ממש לא אוהבים את הרעיון הזה. לא צריך להסביר למה. האחים המוסלמים שיושבים במצרים מאיימים על שלטונו של הנשיא המצרי. אותו דבר מה שקורה בירדן. העברה הזאת שחבר הכנסת ליברמן מדבר עליה, היא בלתי מקובלת בעליל על שתי המדינות האלה שאיתם יש לנו הסכם שלום, ואנחנו ממש לא רוצים להסתכסך איתם, לא?
אני לא צריך להסתכסך איתם, בדיוק כמו שעליי...
מה אתה עושה, תדחוף אותם...
לא, זה לא עניין של לדחוף, זה עניין של יוזמה. בדיוק כמו שעליי לא מקובלת הרשות הפלסטינית שהפכה להיות רשות טרור עם נשק שבסופו של יום מופנה כלפי מדינת ישראל, עם תמיכה חמאסית בכל האזורים, כך גם לנו יכולה להיות עמדה, וזאת הטעות של...
עמדה זה בסדר, של... אבל,
לא, אבל
שאלה אם עניין... אפשר לממש דבר כזה כשהנשיא שמקבל אגב גיבוי מנשיא ארצות הברית,
אני חושב שכן.
מדבר על נשיא מצרים.
אבל למה שהוא לא יקבל גיבוי? כי הרי ממשלת ישראל לא...
כי הוא חושש.
לא, אבל ממשלת ישראל...
מה, להזכיר לך מה קרה שם?
אבל אנחנו...
נרצח נשיא על הרקע של שלום עם ישראל במצרים.
אבל דוד, תראה, אנחנו כל הזמן עושים את החשבון של הצד השני.
אתה לא יכול שלא.
אני לא, אני חייב לעשות קודם כל את החשבון שלי ולהגיד מה
שלך...
המדיניות שלי. אז לא יכול להיות שבא ממשלת ישראל...
המדיניות שלנו היא חד משמעית בעד, אבל...
לא, המדיניות שלה, לא. ממשלת ישראל, כל מה שהיא אומרת כל הזמן, או שהיא אומרת, אחד אומר שהוא מוכן לרשות הפלסטינית, אחד אומר
לא,
שהוא
אחד לא
מוכן...
לא, אחד לא אומר את זה.
אחד אומר שהוא לא מוכן לרשות הפלסטינית. זה... מה ההצעה של ממשלת ישראל ליום שאחרי? אני לא שמעתי כזאת.
כוח בינלאומי, אם אני לא אפילו, אני לא פוליטיקאי, אבל אני חושב שכתבתי את זה. כוח בינלאומי שמורכב מארצות הברית, מצרים, אני חושב שהיא די תהיה מקובלת.
אבל אתה מבין שעד לרגע זה,
בוודאי לא,
לממשלת ישראל אין מדיניות.
לא, יותר מזה אני...
לא, אבל אין מדיניות לממשלה, אתה מבין את זה.
עזוב, אתה יודע, צריך לחכות לרגע אחרי. אתה אומר אין מדיניות, אולי יש, אולי אין. כרגע לא מדברים על זה. כרגע לא מדברים על זה, גם לא צריך. כי את חילוקי הדעות צריך להוציא אחרי המלחמה. אני מסכים בעניין הזה עם הממשלה. אבל אני רוצה להזכיר לכל אלה שאומרים, ויש הרבה כאלה, בעיקר, אני לא אוהב להגיד שמאל, בסדר? הפסקתי לאהוב את המילה הזאת. בקרב אנשים מסוימים שאומרים הרשות הפלסטינאית צריכה לקחת חלק נכבד בשיקום עזה ובהיותה שם ככוח. ואני שואל שאלה נורא פשוטה. הרשות הפלסטינאית שלטה ברצועת עזה. מי שהעיף את הרשות הפלסטינית ואת הפתח זה החמאס, עם האידיאולוגיה המאוד רצחנית ורדיקלית שלו. זה לא שהחמאס הוא שונה הרבה מהפתח, אבל אתה רואה שמי שהעיף את הפתח זה היה החמאס. עכשיו, רצחו בהם, 75% בסקרים האחרונים, שאני כבר מדבר עליהם כמה ימים, שנעשה בביר זית, 75% מהגדה המערבית, אפילו יותר, 78%, ו-75% מתושבי עזה, תומכים בטבח שנעשה בנו. אז את אלה אתם רוצים להחזיר לרצועת עזה?
חד משמעית לא.
נכון.
זה בדיוק מה שאני אומר.
אז לכן אני אומר, כל אלה שאומרים את זה, כולל אמריקאים, שמדברים גם על שתי מדינות, שאני לא יודע, אולי תהיה בעוד, אני לא יודע, 1,000 שנה, הם לא מבינים שבעצם מה שהם אומרים זה להחזיר את החמאס.
זה לא רק להחזיר את החמאס. צריך להבין שהרשות הפלסטינית היא רשות טרור. היא רשות שהיום מממנת מחבלים שיושבים בבתי הכלא.
תשמע מה שאומרים ראשי הרשות הפלסטינית רשות... עכשיו, לא צריך יותר.
נכון, אני גם מסתכל על מה קרה כשהרשות הפלסטינית שלטה ברצועת עזה. הרי הקסאמים... הראשונים שנורו, נורו תחת שלטון הרשות הפלסטינית. נכון. זה לא שהקסאמים הומצאו על ידי בגבור. חמאס. נכון.
נכון.
ולכן, אני ממש לא קונה את הפטנט הזה. יחד עם זה, ברצועת עזה יש גבול עם ישראל, ויש גבול עם מצרים. המצרים לא יכולים לברוח מהאחריות לעניין הזה.
למה לא ברחו?
הם תמיד ברחו, כי אנחנו אפשרנו להם לברוח.
נכון.
ואני חושב שלא נכון לאפשר להם לברוח. אני חושב שדווקא...
אגב, הייתה תקופה...
כשותפים.
אחרי ששת הימים הייתה תקופה ש... אני חושב שלא הייתה למצרים ברירה, אלא להחזיר את החלק הזה. אבל אנחנו כנראה טעינו בנושא הזה.
אנחנו נמצאים עכשיו ב-2000.
אבל אם לא נלמד מהעבר, אז...
אנחנו נמצאים ב-2023, בואכה 24, ואנחנו צריכים להגיד...
אתה יודע, שאלתי את אחד השרים שהיה פה בשבוע שעבר, את שר החינוך, שאלתי אותו, שמע, אתה יודע, גם אתם וגם הממשלה מדברים פחות או יותר באותה שפה. עכשיו. פחות או יותר באותה שפה. יש ביקורת, אין ביקורת, אותה שפה. אבל אני שאלתי אותו את השאלה הבאה. כשאתה מחנך ילד מינקות לשנאה, לארס, למוות, ואתה לוקח ילד בן 3 ונותן לו, מלמד אותו לראות, ואתה מדבר איתו על זה שהישראלים, היהודים, הם בני הקופים והחזירים, וכל ספרי הלימוד שלהם מלמדים את אותו הדבר, גם בגדה וגם ביהודה ושומרון. בגדה אתה לא שולט. למה אתה לא שולט? כי אתה לא רוצה לשלוט. מלא, עזוב את עזה, שם באמת אתה לא יכול לעשות כלום. אתה לא שולט. אם היית שולט באמת, היית לוקח את כל הספרים שלהם, מלא אותם באש.
אבל...
ולא מאפשר להם ללמוד. אתה יודע מה? יותר מזה, ירושלים.
אם היה יושב...
למה בירושלים ממשלות ישראל מאפשרות את ספרי הפלסטינים ללמד את הרוע והרצח.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. אם הייתי יושב ואני מראיין את שר
החינוך, קלטתי לדעת חכמים,
הייתי שואל אותו, אדוני השר, מה עושה משרדך בעניין ספרי הלימוד במזרח ירושלים?
שאלתי.
הספרים האלה הם של משרד החינוך.
שאלתי, הוא אמר שזה לא יקרה, והייתה, כן.
זה לא יקרה וזה קורה. וסליחה, זה קורה, זה לא התחיל בקדנציה שלו ולא נגמר בקדנציה שלו.
ברור שלא.
זה קורה כבר שנים ארוכות.
אתם הייתם חלק מהממשלה הזאת, בוא נזכיר את זה.
לא הייתי שר חינוך ולא החזקנו את התיק הזה.
אני לא באתי אליך בטענות, אבל אתם הייתם חלק מהממשלה.
על הנושא הזה של ספרי הלימוד ברשות הפלסטינית, אני נלחם היום הראשון שלי בכנסת.
טוב אתה עושה.
זה נושא שהעליתי פעם אחר פעם, אבל זה מראה שוב עד כמה הרבה מאוד דברים לא מטופלים. יש רצון שהובילו אותו בעשור האחרון כל הזמן. בואו לא נרגיז אף אחד. בואו נקנה עכשיו שיהיה לנו שקט עכשיו, לא משנה מה המחיר של שלם אחר.
זה כבר לא אותו דבר.
אני חייב לומר לך שאני רואה את הקונספציה של 7 באוקטובר עדיין שולטת.
לא, לא.
בקרב מדיניות הממשלה.
אני לא מסכים.
ראיתי את זה. הבניין שעכשיו דיברנו עליו. רגע, רגע. הבניין שדיברנו עליו מעל כפר יובל, שלא מורידים אותו, זאת אותה קונספציה. זאת אותה הקונספציה של 7 באוקטובר.
אתה יודע, אבל זה לא הממשלה של נתניהו רק. זה ממשלה שחברים בה 70 וכמה? 9 חברים?
עשה לי טובה, באמת, דוד.
למה אני שואל?
76.
76.
יש לו רוב מוחלט. יש לו רוב מוחלט גם בקבינט.
מה? גנץ לא מבין את מה שאתה מבין?
אני לא יודע מי מבין ומי לא מבין. אני חושב שבממשלה היום אין אף אחד עם עמוד שדרה ועם מספיק אומץ לקבל החלטות שהן החלטות קשות, הן החלטות קשות, שהמשמעות שלהן היא גם לעמוד מול גורמים בינלאומיים ולהסביר להם את זה, אבל אנחנו צריכים את אנחנו צריכים ממשלה רחבה כזו וממשלת אחדות, אבל העובדה היא שהם לא מקבלים, הם דוחים לצערי, כן? הם מנסים כל הזמן לדחות איזה משהו שאולי הוא לא יגיע. זאת הקונספציה שלפני השבעה באוקטובר. זאת הקונספציה. אני חושב שאנחנו צריכים להפוך להיות הצד היוזם. תראה, מה שקורה בגבול הצפון הוא הפוך לכל תורת הלחימה של מדיניות הביטחון שנקבעה כאן לדורות. במקום להעביר את שטח הלחימה לשטח האויב, הלחימה כולה מתבצעת בשטח שלנו. אנחנו, כל הלחימה מתבצעת בתוך השטח שלנו. במקום שאנחנו נהיה יוזמים, אנחנו רק מגיבים. והדברים האלה בסוף פוגעים בביטחון שלנו, כי כולם מסתכלים, כולם רואים מה חיזבאללה עושה לנו בצפון, כולם רואים מה החות'ים עושים לנו בים האדום ובאילת, ואומרים, רגע, רגע, יכול שישראל היא לא כזו, כזו מרתיעה.
והדבר שהיום כתבתי איזשהו מאמר, שהעובדה שהארצות שהצביעו נגד ישראל ובעד הפסקת האש לא מבינות את העובדה הפשוטה מאוד. שההצבעה הזאת בעצם, מה היא אומרת? היא אומרת שימור החמאס. היא אומרת שהמלחמה הזאת תמשיך עוד הרבה מאוד שנים אם אנחנו לא נצליח להשמיד אותם. ואת זה אני לא יכול להבין.
מסכים איתך לחלוטין, אבל אני חוזר ואומר, אחד התפקידים שהייתי מצפה מממשלה ישראלית הוא לגבש קואליציה בינלאומית, לעבוד בזה. זה שהאמריקאים לצידנו, ובאמת התמיכה שלהם שהיא משמעותית גם כלפי מדינות אחרות, שבזכות האמריקאים גם כן תומכות בנו, לא מספיק. לא מספיק. היינו צריכים לעבוד. אתה יודע מה? יש לי תחושה שהממשלה הזו עסוקה כל היום בעצמה, באיך היא מעבירה תקציבים כאלו אחרים כדי לשמר את קיומה. הם כולם עסוקים בפוליטיקה, הם לא עוסקים בזה שתפקידם, של תפקיד של שר החוץ הוא לבנות את הקואליציה הבינלאומית הזאת יחד עם ראש הממשלה. התפקיד של שר החינוך הוא לדאוג לחינוך ולדאוג לספרי הלימוד במזרח ירושלים ולכל שאר הדברים. הם עסוקים כל הזמן בפוליטיקה.
דווקא חברים מהאופוזיציה שהיו כאן מאוד שיבחו לפחות את השר שהיה פה, כי הם היו פה בתקופה שהוא היה, שבוע שעבר, בזמן שהוא היה פה, על עבודה הטובה שהוא עושה.
שר החינוך.
כן.
כן, אני חושב שיאמר...
שר החינוך ושר הבריאות, אגב.
יאמר לזכותו של שר החינוך, שמהרגע הראשון, עם כל הקשיים האחרים, באמת עוסק בלאפשר חינוך לילדים המפונים. זה אתגר בלתי נתפס. אנחנו מדברים על מפונים גם בדרום, גם בצפון, שצריכים להיקלט במערכות החינוך השונות, הוא עובד בזה מסביב לשעון. אבל אני אומר, כשאני מסתכל עכשיו מה עוסקת הכנסת, השבוע, יום חמישי הצבעה על תקציב, אנחנו נמצאים בזמן מלחמה. איך יכול להיות שבזמן מלחמה אתם מביאים תקציב שכל כולו תקציב פוליטי, מלא בחמישה מיליארד שקלים?
חמישה מיליארד שקלים מספיק פוליציוני. זה לא מדויק.
לא, אני לא צריך להגיד את זה, זאת האמת. תראה, הייתה תוכנית מגן הצפון.
תראה, אתה יודע מה?
בתקציב, לא, רגע, אני חייב משפט. תקציב 21-22. הייתה תוכנית מגן הצפון, מתוקצבת ב-500 מיליון שקל בשנה. בתקציב 23, תקפנו את זה כשאישרו את התקציב, חתכו את התוכנית הזאת במקום 500 מיליון שקל בשנה ל-100 מיליון. חתכו אותה ב-80%. נכנסנו למלחמה. האם לא נכון עכשיו כשאתם מביאים תקציב מלחמה, במקום לתת כסף לכל האתננים הפוליטיים שלכם, לתת את ה-500 מיליון מגן הצפון כמו שהיה בממשלה הקודמת?
שבוע שעבר התראיין כאן חבר כנסת דווקא ממפלגת אופוזיציה, ושאלתי אותו, הוא קודם כל הוא תקף את הממשלה, והוא אמר, חלק גדול מהתקציב הזה הוא עבר להתיישבות, שרת ההתיישבות, שבעצם תקציבה הוא חופל ושולש. ואני שאלתי שאלת תם, האם התקציב הזה הוא לא תקציב שהולך לעזור לאותם יישובים שאנשיהם נהרגו? אז אתה יודע, גם כשאומרים את זה וגם כשמביאים ביקורת, צריך להבין, ולא להביע ביקורת אולי שהיא ביקורת גורפת, כאשר ברור שחלק גדול מהתקציב הזה הולך ליישובים האלה.
יש חלק גדול מתוך התקציב.
על זה אני מדבר.
שבאמצעותו מסתירים את מה שאת לא רוצים שתדבר עליו. אני לא אומר שבתוך התקציב אין דברים שקשורים
נכנס
למלחמה.
נכנסת לרזולוציה הזאת?
כן, יש דברים שקשורים למלחמה.
כי לפחות ממה דברים... שאני ראית התקציב הזה שעליו דיברו, זה תקציב בתוך שהולך
תקציב, בתוך תקציב...
לביצוע יישובים שנפגעו ולשיקומם.
חלק מהתקציב כן, חלק מהתקציב לא. חלק מהתקציב, אני לא מסתכל על משרד כזה או אחר, אבל ישנם נושאים, ואתה יכול לעבור על הנושאים, ישנם נושאים שהם בדיוק הפוך. במקום להשקיע גם בצמיחה, משקיעים בתחום ההפוך, לא בצמיחה. משקיעים בכל מיני מורשת, ואתה יודע, שאני חושב שזה דבר חשוב מורשת, אבל ריבונו של עולם.
אתה יודע מה הביקורת שלי?
אני מקבל אס-אמסים מחיילים שאומרים לי, תשמע, חסר לנו ציוד כזה או אחר, ותאסוף לנו תרומות.
לא, ולי יש ביקורת אחרת. אני אומר אותה וכותב אותה. הביקורת שלי היא שהחלטתם לעזור לאותם עסקים קטנים ובינוניים בתקציבים. די משמעותיים, הכסף לא מגיע. מי שיגיד לי שהכסף מגיע, הוא לא דובר אמת. מגיע חלקו, ויותר גרוע מזה. פניות שאני קיבלתי, גם לדבר עם חברי הכנסת, והשרים שאני מראיין, זה שהם לקחו את התקדים, או אם אתה רוצה את המחזור של אוקטובר שנה שעברה, שזאת הייתה תקופה של חגים. באופן טבעי, בתקופת חגים, חלק גדול מהעסקים לא עובדים. אז אתה נותן להם אחוזים מהמחזור ההפסדי שלהם מלפני שנה, ואין עם מי לדבר. ואין עם מי לדבר. חלק גדול מהעסקים לא קיבלו ולו שקל אחד. אתה רוצה דוגמה? תחנות הרדיו, אני מצטער שאני צריך להגיד את זה, תחנות הרדיו כמעט ולא קיבלו שקל אחד. למה?
אני חושב שההתנהלות הזו היא שערוריה שהם כדוגמתה, והשורש שלה הוא דווקא בשבועות הראשונים למלחמה. בשבוע הראשון של המלחמה, אני דרשתי כינוס חירום.
אגב, אני חושב שגם הטלוויזיה לא קיבלה, אבל פה אני לא בטוח. אני יכול להגיד לך שיושב ראש תחנות הרדיו, פונים אליי ואומרים לי, למה לא מעבירים לנו כסף?
ישנם חיילי מילואים שנלחמים כרגע בחזית, מסכנים את נפשם,
והעסקים שלהם קורסים.
הם לא יודעים אם למשפחה שלהם יהיה אוכל.
והעסקים שלהם קורסים.
והסיבה היא שבשבועות הראשונים הממשלה ישנה. גם כל התהליך שהתחילו אותו, התחילו אותו בשלושה שבועות איחור, אני דרשתי אז מחבר הכנסת גפני לכנס את ועדת הכספים, הוא לא כינס אותה. אחר כך הוא משך את הדיונים שם במשך שבועיים או שלושה, כי לא העבירו לו את הכספים הקואליציונים, עד שהם הועילו בטובם להיכנס לתוך הרזולוציה הזו, ועד שאישרו, אנחנו נמצאים כבר בחודש פיגור. במקום שאנשים היום מקבלים את הכסף לפני שבועיים או שלושה, הם יקבלו אולי את הכסף בעוד שבועיים שלושה, מה שלא מבין מי שלא ניהל עסק בימיו. זה שלנושא התזרים יש משמעות. זה שלא נתת לי את הכסף לפני חודש, יכול להיות שבעוד שבועיים כשתיתן לי את
לא
אותו
סכום, למי לתת.
כבר לא יהיה למי לתת.
אני רוצה להודות לך, עודד. יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, יושב ראש ועדת העלייה והקליטה, עודד פורר. תודה.
תודה רבה, ושיהיה סוף שבוע שקט.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.